היי, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 109 של רווח פלטפורמה והפודקאסט העשירי של מחלקה סגורה. אהלן לכולם, בואו נעשה סבב שמות ושמות ותפקידים קצר. רן, אני מפתח עצמאי. הבא בתור.
איתי מגוגל.
ישי מנטפליקס.
יונתן מאוטבריין.
ערן מאוטבריין.
ארז מאוטבריין.
סבבה, אז זה מי שנמצא היום. אורי בדיוק עבר דירה, אז הוא לא יכול להצטרף, ואורי בהתחייבויות קודמות, וגילי בשנת שבתון, יחזור אלינו אולי בפעם אחרת. זהו, אז בעצם לא הקלטנו מלא זמן, נראה לי מעל חודשיים, נכון?
נכון.
כן, נראה לי מעל חודשיים. היה קיץ וימים התבלבלו לנו והכל. בקיצור, אנחנו עכשיו ביום רביעי אחרי שלא הקלטנו משהו כמו חודשיים וחצי. השעה 9:30 בשעון ישראל, אפילו אחרי. ישי נמצא בקליפורניה, כל השאר נמצאים בישראל. יש לנו רשימה מאוד ארוכה של נושאים, אבל החלטנו שאנחנו בוחרים רק באחד, כדי שלא יהיה ארוך מדי. אז הנושא העיקרי, ניתן לישי להציג אותו ולהוביל את הדיון. לך לזה, ישי.
אוקיי. להזכיר רק שנוספו לפחות שני מאזינים נוספים למחלקה. יונתן אחד מהם ואני על השני.
מאזין ומאזינה.
מאזין ומאזינה, כן.
מזל טוב.
עדיין שמחים בחיתוליהם. טוב, אז הנושא... אחד הנושאים העיקריים, הנושא העיקרי הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה פוסט-מורטום, באנגלית ניתוח לאחר המוות, שזה נשמע קצת מפחיד, אבל למעשה פוסט-מורטום זה ביטוי מקובל, פשוט קרה משהו לא בסדר, שלא היה צריך לקרות, בואו נראה מה קרה, ולנסות לנתח את זה. אז אני יכול להגיד איך אני עשיתי את זה, או איך... עשינו את זה בסטארט-אפ שהקודם שהייתי בו, Wellfront, וזה דרך שהיא מתחילה לקבור פופולריות בעוד הרבה חברות, ואולי כל אחד יכול להגיד קצת על הניסיון שלו ומה ולמה. אז בואו ניקח רק, כאילו, למה עושים פוסט-מורטום, לפחות באנג'ינירינג? מי שקצת קרוב ל... בסביבת פרודקשן, יודע שכל הזמן קוראים דברים בפרודקשן. הרבה מאוד מהם זה טעויות אנוש. חלק מהם זה לא ישירות טעויות אנוש, אבל זה בסוף מוביל איזשהו לטעות אנוש. אז שרת נפל ולא היה שרת אחר שיגבה אותו. נעלם קצת מידע. לא יודע, משהו התפוצץ פה, התפוצץ שם, משהו קרה לאתר, או משהו קרה לאחד המכונות שלנו. זה לרוב סוג הדברים ש...
כן, ונראה לי שכל מי שהיה בצבא אי פעם עשה את זה כמה עשרות פעמים, אחרי כל תרגיל, פחות או יותר.
בדיוק. בצבא עושים, זה נקודה מאוד טובה, בצבא עושים... מה היה, למה היה ואיך אפשר לשפר, לפחות זה, אז ליתחנו את זה בצבא, ואני מניח שלא עוד כמה פה. ופוסט-מורטום טוב הוא מאוד מאוד דומה להתנהלות בצבא. זה דווקא מאוד התחבר לי, איך שהסבירו לי שכדאי לעשות פוסט-מורטומים, זה ממש דומה לאיך שעושים בצבא. אז השלב הראשון זה... אולי נתאר איך עושים את הפוסט-מורטום ואז את הנושאים האחרים כמו מתי ולמה. אבל השלב הראשון זה לשאול למה, מה היה. וכאן אנחנו רוצים להיות מאוד מאוד אובייקטיביים. יש מושג שקוראים לו 5 whys, חמש שאלות, למה? חמש הלמות. ומנסים לשאול מה באמת קרה. אז למשל... הפרארי של החברה, לא הצלחנו לאסוף אורח מהשדה תעופה, למה? כי הפרארי של החברה לא הניע. למה את פרארי לא הניע? כי, לא יודע, כי הזל המצבר מת. למה המצבר מת? כי לא בדקנו כבר הרבה זמן מים במצבר, או לא בדקנו את המצבר המון זמן, ובסוף הוא מדפק. למה לא עשינו את זה? כי לא לקחנו למיינטננס, למה לא עשינו את זה? כי לא היה לנו ביומן. אז אולי בסופו של דבר יש הרבה סיבות, ומנסים להגיע לסיבה הכי למטה.
אז ישי, אז בעצם שתי שאלות עולות לי בראש, אתה מתאר את התהליך הזה. אחד זה, האם 5 זה מספר שחקוק באבן, או שזה סתם איזושהי דוגמה, ולפעמים יש 7, ולפעמים יש 3. השאלה השנייה היא, האם באמת החקירה היא לינארית, או שהיא הולכת ומסתעפת? כלומר, לשאלה למה פרארי לא הניע, אפשר להמשיך בשאלות כמו, למה בכלל צריך פרארי כדי לסלול שדה תעופה, או לשאול למה הוא לא הניע, או, אתה יודע, אפשר להתפצל הרבה מאוד כיוונים. אז החקירה עצמה היא בדרך כלל לינארית?
לרוב זה ליניארי, מה שאני ראיתי. נכון, יכול להיות שזה לא בהכרח ליניארי, שכמה סיבות גרמו כמה גורמים גרמו לאותו תוצאה. אבל למשל שאלה כמו למה בכלל צריך פרארי, זה לא בדיוק השאלה נכונה לדעתי, זה אולי אחר כך נושא לדיון. מנסים באמת לדעת למה דבר מסוים קרה, ואני מסכים, לא תמיד זה ליניארי. עכשיו לגבי 5, העניין הוא שבדרך כלל נוח לאנשים לתת תשובה אחת או שתיים, לא להגיע ל5. 5 זה איזשהו מספר קסם, מנסים מאוד להגיע ל5, וראיתי סיטואציות שהגיעו רק ל2 ואמרו לא, בכל זאת בוא נעשה 5, ותכנו, בסוף גילו באמת דברים הרבה יותר מהותיים.
נראה לי שכל מי שיש לו ילדים התנסה ב... אבל למה אבא? אבל למה?
אז הקטע הזה של 5 השאלות למה זה מאוד קשה, צריך הרבה תרגולות כדי לעשות את זה, והקושי העיקרי זה כי נהיים מאוד דפנסיב. זה אולי נושא לאחר כך איך באמת לעשות את זה בצורה נכונה, אבל קשה מאוד לאנשים לתת תשובה אובייקטיבית בלי לנסות לא לעשות הפללה עצמית, כי הייתי טמבל, אז לא עשיתי משהו, או כי עשיתי משהו לא נכון. כי אפילו אם נגיד עשיתי שאילתה לא נכונה בדאטאבייס, איזה אפדייט לא נכון, ועשיתי אפדייט לכל השורות, סט 1, 2, 3, במקום להגביל את הגודל. אז בסדר, עשיתי משהו לא בסדר, אבל בדרך כלל יש עוד ועוד דברים שאפשר להבין למה זה קרה, למה הייתי יכול להגיע למצב שעשיתי משהו לא בסדר, דברים כאלה. בכל מקרה, אחרי ששואלים את השאלות ומנסים בצורה מאוד אובייקטיבית להגיע ללמה, אז הדבר הבא זה לנסות למצוא שני פתרונות לטווח הקצר ולטווח הרחוק. לטווח הקצר זה אומר, אוקיי, בואו נפתור את זה עכשיו, כמה שיותר מהר, ובזמן הקרוב זה ה... בדרך כלל הפוסט מורטום זה יום יומיים אחרי שהכל קרה, כן? אבל הפתרון המיידי זה פתרון ש... איזשהו חסם כלשהו מינימלי כדי שדברים כאלה לא יקרו. למשל, לא יודע, לשים תזכורת ביומן כדי לבדוק את הפרארי כל חודשיים. ומנסים לשים עוד שלב של action items, של דברים שאפשר לעשות, שהם long term, של באמת יותר הוליסטיים, כמו למה בכלל צריך פרארי, אולי נבדוק אם אפשר לשכור רכבים ולא להחזיק משלנו. שזה קצת יותר דורש resources, יותר משאבים. אם אנחנו בסביבה של production, אז עוד איזשהו קו הגנה נגד בעיות מסוג מסוים. וכאן זה שיקול דעת של יותר proportional investment. מנסים להשקיע בצורה פרופורציונלית לצרות שנגרמו כתוצאה מהבעיה. אז אם נגרמו צרות שאחר כך שבוע שלם היינו צריכים כדי להשקיע לתקן אותן, אנחנו משתדלים לתת פתרון שיקח בערך, שהוא לא ייקח יותר משבוע לפתור אותו, ליישם אותו.
ישי, לדעתך עושים את התרגיל הזה רק אחרי שדברים מתקלקלים, או שעושים את זה גם בשגרה כשהכל תקין?
בדרך כלל בשגרה דברים מתקלקלים. אז ככה ש...
לא, אז אני...
עושים את זה בדרך כלל כל הזמן, כאיזשהו טריגר, ואז באמת רשמנו לעצמנו פה שאלה כל כמה זמן עושים את זה. אז מניסיוני, בשגרה כל הזמן דברים מתקלקלים, ו... זה בריא בקבוצה של נגיד 10 אנשים לעשות זה 3 פעמים בשבוע. זאת אומרת, לא, גם דברים קטנים, לעשות עליו פוסט-מורטום. עכשיו, פוסט-מורטום צריך לקחת 10 עד 15 דקות, לא הרבה זמן, 3 אנשים, לא יותר ולא פחות. לא פחות כי פחות מזה לא שואלים מספיק שאלות, ואולי צריך מישהו קצת בצד, או לא רק האונר של אותה קומפוננטה ספציפית. ויותר מזה, יותר משלוש אנשים בדרך כלל זה גורר דיונים שלא מתמצים ב-15 דקות. התוצאה של אותה פוסט-מורטום צריכה להירשם, על ידי האונר של האירוע, בוא נגיד, ולהיכנס לוויקי. ובדרך כלל רואים ש... כאילו, אני ראיתי שמצטבר אז מין דוח של אירועים ומה עשינו ולמה הם נגרמו ואיך תיקנו אותם. לאורך זמן זה דוח מאוד ארוך של אירועים. אם כולם מקבלים אבנט של אוי, הנה דף חדש נוצר לוויקי, אז כל החברה רואה את האירועים הקטנים שהיו ואיך תיקנו אותם. זה מוסיף לנולדג' של כל החברה. ובדרך כלל כשקורה משהו, דבר ראשון אני מחפש בוויקי, ומהר מאוד אני מוצא, הנה האקספשנים האלה נזרקו, אז זה קרה לפני כמה חודשים, וככה תיקנו את זה, וזה היה הרעיון שלא יקרה שוב פעם, ואולי עכשיו באמת הגיע הזמן לעשות את זה.
מה דעתך על האפקט הפסיכולוגי של עצם הידיעה שקיים כזה תהליך? אז אני יודע שאם אני הולך לעשות פסלה, אז כולם ידעו מזה.
השאלה איך לוקחים את זה. צריך להסביר, צריך להיות במודעות שכולם עושים את זה. זה מאוד, באנגלית אומרים מאוד humbling, שעושה כאילו מאוד ענב. אומר שאנשים, אם אתה עושה את זה הרבה, אז אתה מודה הרבה פעמים באשמה, וכולם עושים את זה הרבה. אז ברגע שזה חלק מה-ongoing, שכולם עושים את זה כל הזמן, אז פחות מפחדים לעמוד ולהודות בטעויות. וגם אנשים פחות מוריד את הגאווה או האגו של אנשים. Keeps you in check. Keeps your ego in check. אומרים שאומר, גם השקלים הכי גדולים של החברה עושים טעויות, וזה... עוזר קצת לתרבות הארגונית, זה מה שאני ראיתי.
ראית את זה פעם, את התרגיל הזה נעשה דרך אימייל? ששולחים את אותו בן אדם שואל ועונה על השאלות?
לא, זה נעשה לדעתי ניסיוני הכי טוב בקבוצה, פנים אל פנים. האונר, הבעלים של אותו אירוע, צריך לפני שהוא עושים את הפוסט-מורטום לשאול, לוודא, לראות שהוא באמת יש לו את כל הפרטים. הוא מכניס את הפרטים האלה גם ללוג וגם תוך כדי שהוא מתאר את החמש וייז, או מתאר את הסיבות, החמש סיבות למה קרה האירוע, הוא צריך לבוא עם איזשהו משהו מוכן כבר. ובאותו דיון קטן מעלים את הבוץ קצת ובאמת מנסים להבין. ושוב פעם, זה צריך להיות מאוד קטן, מאוד ממצא, לא סוף העולם, לא בחדר ישיבות, עשינו את זה תמיד, אתה יודע, אולי בקיוביק של מישהו, או בשולחן שהיה באמצע, מי שהיה אצלי אז בסטארט-אפ, אז יש איזה שולחן באמצע שהוא, כולם יכולים לשמוע, כולם עוברים ליד, זה עוד איזשהו דיסקשן קטן כזה שמנסים להוריד אותו לרמה, כמו שאמרת רן, שלא יהיה בעיות אגו, שאנשים יפחדו לעשות את זה. שיראו שכל הזמן עושים את זה, זה פחות נורא.
אפשר את יכולת דוגמאות מדברים שלא קשורים לפרודקשן?
כן, היה... נגיד, המשכנו עם פרויקט, השקענו באיזה פרויקט חודש, ש... כבר בניצניו ראו שהיוזרים לא ממש משתמשים בו, והיה את אחד מהאנשים של הביזנס שהוא חשב שבכלל לא צריך את זה, ומאיזשהו סיבה בכל זאת המשכנו את זה. זה קצר בתקשורת, או יש כל מיני סיבות שזה יכול להיות, אבל זה תקלה שקרה, ונסים להבין למה.
משתמשים בזה גם לדברים עסקיים? על החלטות פחות טכניות?
אני ראיתי את זה קורה רק בסביבת אינג'ינירינג. אני לא אומר שזה לא צריך להיות בסביבה עסקית, אולי זה לא פחות, אבל פחות זה מאוד...
אז אני אומר, ישי, מהתשובה שלך אני מבין שהסיפור עם הפרארי זה היה בחברה אחרת כנראה.
פשוט למהנדסים זה מאוד מאוד זורם הדבר הזה, שכאילו טכני ולמה, ובוא נתקן את זה, והרבה פעמים קוד, ולדעתי זה מאוד הכרחי ככל שהסביבה נהיית יותר ויותר מורכבת. גם הפוסט מורטומים זה דרך נפלא לדעתי להעביר קצת מידע בתוך הארגון, כי לרוב אם יש בארגון באמת ארגון חזק עם אנשים מאוד רציניים, אז מישהו אחד אחראי על איזה קומפוננטה, בונה אותה מאפס, הוא לא צריך יותר מדי עזרה והוא ממשיך הלאה. אבל עד כשיש תקלות, זה טוב בפורום הקטנצ'י כזה, טיפה להעביר את המידע, למה היה תקלה בקומפוננטה.
אישה, יצא לך לראות שמחליטים כל מיני החלטות בפוסט מורטום, כאילו מגיעים לאיזושהי מסקנה ולא מבצעים את ההחלטות, או אולי אפילו באופן עקבי?
באופן עקבי לא, אבל כמו שאמרתי אז, ההחלטות של הפוסט מורטום, האקשן אייטמס, בסוף צריך לקצת עם האקשן אייטמס, שזה באמת משימה לביצוע, אז מחלקים את זה לשתיים, לשורט טרם שאנחנו נעשה, ולונג טרם שאנחנו צריכים באיטרציה הבאה, זה אולי כבר משהו של... איטרציות יותר גדולות של רבעון, כי זה ידרוש השקעה שהיא לא בהכרח פרופורציונלית לאירוע שקרה כרגע, או זה לא סופר קריטי שעכשיו זה יקרה. למשל, לא יודע, היינו חייבים גיבוי לדאטאבייס מ-S3, ו-S3 בדיוק היה למטה, כי היה בעיה עם אמזון. ואולי יש החלטה עכשיו שטוב, חייבים לגבות את זה בשלוש מקומות לפחות בעולם, כי אם יש בה MDNS או את שלוש למטה או משהו. אז זה קצת אומר יותר לראות עוד איזה, יודע, ספק של יחסון ענן או דברים כאלה. אז זה לא בדיוק פרופורציונלי יהיה, כאילו, והיה לנו אירוע כזה. אז בדרך כלל דוחים את זה הלאה, עושים את זה גם באיזשהו בג'ירה טיקט, או איזה טיקטינג סיסטם, זה... אז דברים שהם לא פרופורציונליים לגודל האירוע, אז אחוז הרבה יותר קטן מהם תיישם, אבל לפחות הם רשומים שם, ואם קוראים יותר ויותר אירועים כאלה, אז אומרים, יש לנו כבר טיקט, וגם האירוע הזה היה נמנע אם היינו עושים את זה, ואז יש להם כל כך משקל של אירועים שקשורים להם, ונזרקים לתוך ה-ongoing שהם יישמים אותם.
איך מנטפליקס? עושים את זה שם?
אני רק התחלתי פה חודש מהחודשיים האחרונים, הייתי בחופשת לידה, אז אני עדיין לא בזרימה, אבל עושים את זה ברמות שונות ובצורות קצת שונות.
טוב, אני יכול להגיד מהזיכרון שלי שראיתי, זה מספר פעמים קורה ב-Outbrain, אבל אני לא חושב שזה קרה בצורה שיטתית. בטח לא לפי הכללים שתיארת. אני יכול להגיד שכן, היה מספר פעמים כוונה כנה למצוא את הבאגים ולתקן אותם. בדרך כלל זה בבאגים אנושיים, אבל באמת זה גם נעשה בענווה ובאמת בניסיון, עכשיו בניסיון לתקן את השגיאות ולהמשיך הלאה. אבל אני לא חושב שראיתי את זה בצורה כזו שיטתית, בטח לא פעמיים שלוש בשבוע, אולי פעם בכמה חודשים, משהו כזה. רן, ארז, יצא לכם לראות את זה יותר בזמן האחרון?
אני יצא לי לעבור אחד ב-Outbrain לא מזמן, בגלל המתבעיה שלי, משהו שאני הכנסתי, וזה באמת, אני יכול להעיד שזה נעשה בצורה יפה, יחסית למקומות אחרים שהייתי, אני גם חוויתי מקרים ש... יש לך פיתוח מבוזר על כמה ארצות, ואז קצת מנסים לזרוק בוץ מעבר לים ככה, אתה יודע. וזה חוויה קצת פחות נעימה, כי הרבה פוליטיקה והתייחסות שהיא לא מניבה פירות טובים לתהליך. אבל אני בהחלט מאמין שזה כלי חשוב. בעיקר, אתה יודע, זה אינדיקציה לאיפה צריך לכתוב עוד טסטים, איפה צריך לחזק, זה ברור שזה מוציא את הבעיית החוצה. שלפעמים חלק מהארגונים מתביישים קצת לעשות את זה כי מצבם לא טוב או כי אנשים מפחדים.
אני חושב שזה קצת דומה לתהליך של קוד ריוויו. זה באמת מעלה איזשהם חששות אצל האנשים, ובגלל זה כנראה לא עושים את זה או לא עושים את זה מספיק בהרבה מקומות. או שזה נראה כמו תהליך של קוד ריוויו בחברה שזה לא, התרבות בה לא בריאה, שזה נראה יותר כמו סט של האשמות מאשר ניסיון ללמוד מאיזה אירוע. אני חושב שבאמת, כאילו, התהליך שאישי מתאר הוא נשמע לי מאוד, מאוד מוצלח, ונראה לי שווה לנסות את השיטה, כאילו, יותר כזה קאז'ואל.
אני חושב שאם ככה לוקחים שני דברים שהם התנאי בסיס בשביל לעשות את זה מוצלח, אז דבר ראשון זה באמת העניין התרבותי של להיות מסוגלים להודות, כולם עכשיו אמרו את זה בצורה כזאת או אחרת, להיות מסוגלים להודות בטעויות, לא להתבייש, לא לנסות לבעוט את זה למחלקה אחרת, ולא לנסות להסתיר את הטעויות שלך ולהחביא אותן. בלי זה, זה לא יעבוד. הדבר השני, זה, כאילו, ואנחנו טיפה דילגנו עליו, כי ישר התחלנו לדבר על הלמה, אבל הדבר השני, שהוא הכרחי בשביל שנוכל לשאול את הלמה, זה מה קרה. כלומר, מה בדיוק היה האירוע? מתי דברים התחילו להישבר? מתי נכנס הקוד שאולי גרם לדברים להישבר? יש המון מידע ש... צריך לאסוף אותו בשביל שבאמת אפשר יהיה לשאול את, לשאול את השאלות הנכונות ולהגיע להגיע לסיבות נכונות. אנחנו עובדים על מערכות ממוחשבות, אז יחסית אפשר לצפות שרוב המידע יהיה נגיש וזמין ושמור באיזשהו לוג או באיזשהו דאטאבייס. זה לא תמיד המצב, אני יודע ככה משיחות קודמות עם ישי, שבאמת הוא מאוד דאג שהמערכות שהוא עובד עליהן, תמיד יהיה שם מוניטורינג מאוד מאוד חזק, כדי שאפשר יהיה בזמן קצר יחסית לבוא ולשאוב את המידע ולהבין מה קרה, מה בדיוק קרה ואיפה הבעיה, אבל... ככה, סטארט-אפים נגיד שמתחילים באיזשהו שלב יותר מוקדם, אז ברור ש... על פי רוב הם ישימו את המוניטורינג בעדיפות יותר נמוכה, כי הם יותר חושבים עכשיו על לייצר את הביזנס וליו, ואז כשסטארט-אפ בסיטואציה כזאת נכנס לאיזושהי בעיית פרודקשן, אז קצת יותר קשה לעשות פוסט-מורטם ולתקן, כי התשתית של המוניטורינג היא לא שמה ואין מאיפה לאסוף את המידע. ואז אתה מתחיל אולי להמציא תשובות ללמה, אבל אם אתה לא יודע מה באמת קרה, אלא רק אתה רואה את התוצאה הסופית, אבל אין לך את כל התהליך בדרך שהוביל אליו, אז הלמה לא יעבוד כל כך, כי העובדות הנכונות.
שמעתי את הדימוי יפה.
מסכים מאוד איתי.
שמעתי פעם דימויים יפה למה ש... לסיטואציה שאיתי מתאר, וזה תחשבו שאתם נמצאים בתוך מערה, ואתם רואים צל על הקיר, צל של משהו שמגיע, שעומד בפתח המערה, ואתם מנסים לפי כל מיני סיגנלים לנסות לנחש מה זה הצל הזה. להעיר על הדבר הזה מכל מיני כיוונים, להראות איך הוא מטיל על הקירות השונים של המערה, ובאמצעים הדלים האלה לנסות להבין מה עומד בפתח המערה. אז זהו, זה שמעתי כשלמדתי איך מנתחים את ההתנהגות של קסנדרה. אז ההתנהגות של קסנדרה הייתה הצל, וג'י-אם-אקס היה הפנסים.
איתי, הרבה פעמים אספנו לתוך הפוסט-מורטומים האלה את הנציג שירות לקוחות שלנו. נגיד, אם היה איזה מצב לא ברור בדאטאבייס שהוא היה מאוד לא בסדר, אז ראינו שהוא עשה משהו, אמר לו כוח לעשות משהו שהוא קצת באיזשהו האקינג כזה או משהו, אז כן, נכון, לא תמיד, גם אני הרבה מאוד פעמים לא ידעתי למה, והייתי צריך להוסף אנשים שהם לא בהכרח טכניים כדי להבין למה הדברים קרו. ועוד דבר בנושא הנקודה שלך, מאוד מאוד חשוב לדעתי בפוסט מורטום דווקא כן להתעמד לפרוטוקול. אולי מה שרן אמר דווקא 5Y ולא 3Y, בסדר, אבל כמו שאיתה אמר, קודם להבין מה קרה, ואז מה היה, ואז את האקשן אייטמס, או איך אפשר לשפר, מה צריך לתקן. אם אנשים לא נצמדים לזה, ובדרך כלל אחרי כמה זמן מעירים אחד לשני, שאי, אתה מסביר למה זה קרה ועוד לא הסברת מה היה בכלל עד הסוף, לא לגמרי הבנו עד הסוף מה היה. כאילו, אם באמת הולכים לפי הפרוטוקול, זה מאוד מאוד עוזר. שוב פעם, זה מונע את בן אדם מתחיל לתת תירוצים בשלב הלמה, ואומרים, לא, זה בכלל לא השלב שעושים את זה, אתה יודע. תירוצים, למעשה תירוצים לא נמצאים בכלל בפוסט-מורטום, מנסים להוציא את זה כדי לא נכניס אמוציות.
ישי, מבחינת הנוכחים, אז זה בדרך כלל מנהל של אותו בן אדם, או מישהו מקביל, או... יש איזושהי מתודה לדעתך?
מנהל זה רק אם אותו מנהל היה ישירות אחראי לזה. זאת אומרת, אוקיי, אני הייתי מנהל באלפא, הייתי איזה דירקטור, אבל אני כתבתי קוד, אז אם תשאלתי, אז אני הייתי בפוסט-מורטום. אבל לגמרי לא. ההפך. אין סיבה שיהיה שם מנהל, אלא אם כן יש לו קשר ישיר והדוק לאירוע הזה. כי זה אקט לימודי, זה לא אקט ביקורתי, או אקט מנג'ריאל אקט. בדרך כלל בסוף שבוע או שבועיים, כשיש all hands meeting לאנג'ינירינג, אז אופי אומרים, זה הפוסט-מורטום שהיו, תלכו תבדקו, ואולי במילה אחת, ואז יש יותר אקספוז'ר, עד פתאום אולי, בדרך כלל המנהל יודע, כי אומרים לו שהיה משהו ו... הנה הפוסט-מורטום, אבל אין שום
צורך
שהוא יהיה בפוסט-מורטום עצמה.
כן, זה אולי עושה את זה גם יותר קל להתמודדות. אתה יודע שמנהל השיר שלך לא נמצא שם, יש אנשים שזה ממש ממש לא מזיז להם, אבל יש גם כאלה שכן.
וחשוב שאם המנהלים עושים תקלות, אז הם יהיו בה, וזה הגיע מהמהנדסים הרבה פעמים. הנה, הייתה פה, כמו שהסברתי, הייתה תקלה שמהנדס עבד הרבה זמן על משהו שהוא לא היה טופ פריורטי, הוא לא היה חשוב לעבוד עליו. זה היה תקלה שלי, בתור מנהל. ועל זה עשינו פוסט-מורטום, והנדסים אומרים, עשית תקלה, מה היה פוסט-מורטום? מאוד בצדק.
אוקיי. מה קורה בגוגל? תאי?
אני לא שמעתי אותך טוב, שאלת מה קורה בגוגל?
לא, חשבתי שאתה עוד פעם על מיוט, כן.
לא נרדמתי.
מה קורה בגוגל?
אז מה שקורה בגוגל זה שזה חברה עם כוח הנדסי מאוד מאוד חזק, שמחובר בצורה מאוד מאוד חזקה, כלומר,
אין באגים.
מה?
אין באגים בגוגל, ואין באגים בגוגל, אין תקלות.
לא, זה לא אמרתי, אבל כלומר, אני זוכר את איך נראה החדר של האולם בווסט פרונט, ובשביל להבין את כמות המהנדסים שיש בגוגל, צריך להכפיל את זה, אני משאר בכמה אלפים לפחות. והיות ומדובר על איזה בסך הכל מערכת פרודקשן אדירה, שהקבוצה שלך יש לה איזה חלק, יש לה איזה כמה סרברים ששואבים מידע מאיפשהו או שדוחפים מידע לאנשהו, אז יכולות להיות בעוד יש לא מעט בעוד פרודקשן שהם כזה קרוס טימס, בצורה שאתה בכלל לא ידעת שיש איזשהו ביט שאתה כותב באיזשהו פייל, בסופו של דבר גורם לאיזשהו סרבר כלשהו להשתגע ולייצר תוצאות משונות. אז מה שקורה באמת זה שאתה מקבל או נדרש לעשות פוסט מורטמים ולשלוח אותם או לקבל אותם באימייל. את הניתוח אתה עושה, אם אתה צריך לעשות את הפוסט מורטם, אתה עושה אותו בתוך הקבוצה. ובאמת כשאתה קורא פוסט מורטמים כאלה, אז לפעמים האקשן אייטמס הם לא רלוונטיים אליך, כי אתה קורא פוסט מורטם של איזו תקלה שקרתה בקבוצה אחרת, יכול להיות שהושפעת מזה, יכול להיות שסתם שלחו לך את זה ככה לידיעה, האקשן אייטמס הם בתוך הקבוצה שבה קרתה התקלה, אבל בכל זה מעניין, כי אתה רואה את השתלשלות הדברים, וגם אם המסקנות שלהם לא רלוונטיות אליך, אבל עצם הניתוח העובדתי של מה שקרה מתחיל מעורר אצלך מחשבות, רגע, זה יכול לקרות גם אצלנו, אותו רצף תקלות שקרה אצלם יכול לקרות גם אצלנו, ואז מזה אתה מוציא מסקנות של איך אתה רוצה לעבוד אחרת, לפעמים הן זהות למסקנות שכתובות בפוסט מורטם של הקבוצה המקורית שעשתה אותו, לפעמים המסקנות הן שונות לגמרי, אבל עצם השיתוף מידע הזה והניתוח אירוע הזה מאפשר לך גם לשפר את העבודה היומיומית שלך, למרות שלכאורה לא אתה גרמת לבעיה הזאת.
יש גם, למיטב זיכרוני, מושקע הרבה מאוד מאמץ בכלים שעוזרים לך להבין את מה קרה, כמו שאמרת מקודם.
כן.
אם זה כלים לניתוח של לוגים, אם זה כלים למוניטורינג של כמה זמן לקח RPC, ולהראות את כל העץ של הקריאות של נגיד איזושהי פעולה של משתמש, הרבה מאוד כלים, וזהו, חשבתי אולי אוכל לספר נגיד מה ניסיון שלך, אם זה משהו שהוא לא סודי על איזו חוויה שלך עם אחד הכלים האלה, כלומר איך זה עזר לך לפתור בעיה שהתחבאה לך.
כן, אז יש כמה כלים נהדרים, אבל שאני לא יכול לדבר עליהם, אבל היה איזה, אפילו לא איזה פוסט מורטם, זה לא היה פוסט מורטם רשמי, זה היה כזה פוסט מורטם קטן, על איזו תקלה יחסית קטנה, ובאמת, כשניסיתי לחקור שם ולהבין מה קרה, אז התוודעתי פתאום לאיזשהו כלי, סוג של Web Application שאני נכנס אליו, ואני יכול לבדוק מתי העליתי ג'ובים, מתי הם ירדו, מה הפרמטרים שהעליתי אותם, נותן לי את ההיסטוריה שלהם. של כל השינויים שעשיתי מבחינת הג'ובים שרצים. וזה משהו שגיליתי תוך כדי זה שאני מנסה להבין מה קרה בפוסט מורטם כזה. ולפני זה לא ידעתי. ידעתי איך אני בודק ג'ובים שרצים כרגע, אבל לא ידעתי איך אני מגיע להיסטוריה שלהם. ובאמת, לא יודע אם מופתעתי לגלות, אבל גיליתי שאני יכול גם לגלות את ההיסטוריה.
אוקיי. יוני, אתה רוצה לדבר בשם IBM או Outbrain? איפה אתה?
טוב, IBM Research, אז כנראה שכל דבר זה מצליח, כי במחקר גם אם אתה לא הצלחת, אז אתה יכול להגיד שלמדנו שזה לא הכיוון. אז אם קצת ברצינות, אז לא, בפרויקטים שאני השתתפתי לא היה תהליכים כאלה, אפילו לא דומים. היה יותר פוסט-מורטם באמת ברמת הפרויקט, כזה מין סיכום כזה. על פרויקטים שפחות הצליחו, שנסגרו, לנסות להבין מה הסיבות, ואז הרבה פעמים זה בכלל לא עניינים טכניים, בטח לא פרודקשן, אלא יותר עניינים או טכנולוגיים באופן כללי, או עסקיים, או היבטים כאלה. ולכן גם הפורום הוא אחר, הוא הרבה יותר רחב, והדגשים והאספקטים שנידונים הם אחרים ממה שישי ואיתי מתארים פה.
אוקיי. מי רוצה להוסיף? מצינו? טוב, נראה שאפשר לעבור לחלק של ניוז פלאש. אז אני אתחיל ראשון. נראה שאני ראשון בטבלה. טוב, אז האמת היא שבחודשיים האלה אספתי כל מיני דברים, אבל לא את הכל רשמתי. אז זה כבר משהו ממש ממש עתיק. ראיתי שם פעם איזה אוסף של code comments. טוב, זה לא ממש פריט של ניוז פלאש, אבל סתם זה אינטרמצו קטן. אוסף של code comments די משעשים. קובץ די ארוך, אז אני אשים לב לינק, אבל סתם אני אקריא כמה דוגמאות נבחרות מתוך זה. אם אתם רוצים, דרך אגב, אתם יכולים לבחור את הפייבורט שלכם ולהקריא. אז ההערה הראשונה שאני רואה זה Sometimes I believe the compiler ignores all my comments. When I wrote this, only God and I understood what I was doing. Now God only knows. Magic don't touch, האמת זה חולצה שהייתה באוטברן, שהיה כתוב עליה. Magic don't touch. כן, אני שומע אתכם נשפחים, נקראים מצחוק וקוראים על הרצפה, אז בגלל זה אתם לא מצטרפים, אבל תכף אני אתן לכם לנשום. מה עוד יש שם? Mr. Compiler, please don't read this. If you delete the credits, I will fucking kill you. טוב, זה כנראה מישהו שמחקו את האוסר שלו בפיים. קיצור, כן, אוסף של זה. הערות משעשעות.
בסטאק אוברפלו היה temporary hack, משהו כזה, ואז מישהו כתב temporary מה היה, משהו כזה. אחרי זה כמה שנים.
יש בקוד של דוג'ו את השורה של I'm too drunk to comment, או משהו כזה.
כן, האמת שראיתי גם את ההפוך. I'm not drunk enough to code. אוקיי, נקסט, הנושא הבא גם שלי. לפני איזה שבועיים או שלושה נראה לי, רוקו הוציאו גרסה של ג'אווה, וזה היה די מגניב, כי מי שלא מכיר את רוקו, רוקו זה פלטפורמת הוסטינג לאפליקציות, מה שנקרא Platform as a Service, או PaaS, בשפת העם. ובמקור הם בנו את השירות שלהם עבור Ruby on Rails, ועם הזמן הם הוסיפו עוד ועוד סטאקים. אז בעצם מרוקו זו חברה שנקנתה על ידי Salesforce, כבר לפני, לא יודע, נראה לי איזה שנתיים או משהו כזה, אבל הם עדיין מצליחים לשמור על המותג הייחודי שלהם, כלומר, מי שלא קרא את החדשות לא ידע שרוקו זה שייך לסיילספורס. אז אחרי שהם בנו Ruby on Rails וגם הוסיפו תמיכה לכל דבר ש לסינטה או לכל דבר אחר ש אני חושב כל הדברים, כל דבר שכתוב ברובי, אז הם אחר כך הוסיפו תמיכה בקלוז'ור, בנוד.js, ועכשיו לא מזמן הם הוסיפו תמיכה בג'אווה, והם אומרים שהם עובדים גם על שפות נוספות של JVM כמו סקאלה, ואני מניח שבעתיד יהיו עוד. אז אני חושב שזה חדשות מצוינות למי שהולך לפתח מחר, כי רוקו זה פלטפורמה מגניבה בטירוף, אפשר לעשות שם דברים מאוד יפים די בקלות. אפשר לחשוב על זה כמו על גוגל אפ אנג'ן, אבל עם יכולות הרבה פחות מוגבלות. הרבה הרבה פחות מוגבלות מזה של גוגל אפ. כלומר, יש שם כל מיני פלאגינים, אם רוצים לעשות וידאו רנדרינג, אם רוצים, לא יודע, להתממשק לאיזשהו ממשק של אימייל, של SMS, של של טלפוניה, הרבה מאוד ממשקים אופציונליים, שחלקם בתשלום, חלקם בחינם. אבל זה בסך הכל פלטפורמה שמאוד מאוד כיף לעבוד איתה, ואחד הדברים הכיפים זה איך עושים פוש. איך עושים פוש לגרסה חדשה? פשוט צריך לעשות, עובדים עם גיט, ופשוט עושים גיט פוש הרוקו. זה הכל. כלומר, כמו שאתם עושים קומיט לקוד שלכם, ככה אתם גם עושים קומיט לרוקו לקוד שלכם, וזה מיד עובר לפרודקשן.
אבל רן, ברייל זה עוד הגיוני, בג'אבה אתה צריך עוד לעבור את כל הקומפילציה ובילד ודיפלוי.
כן, אז את הבילד הם עושים בצד שלהם, ואם איזשהו יוניט טסט נכשל, אז הם עוצרים. כלומר, אם הבילד לא עובר, אז אתה לא תקבל דיפלוימנט. וזהו, כל השאר אני חושב כבר לשיקולך, כלומר, אתה יכול לעשות, להחליט שאתה לא עושה פוש כל הזמן. צריך גם לזכור דרך אגב שבגיט יש הבדל בין קומיט לבין פוש. בסאב ורז'ן זה אותו דבר, אבל בגיט אתה עושה קומיט כל הזמן, ופוש אתה עושה פעם בכמה זמן.
לא, זה אני מבין, אבל זאת אומרת הם גם בעצם ה-continuous integration שלך.
כן, אז אני אומר, הם גם ככה עושים בילד. אני לא קראתי האמת אם הם עושים בילד עם טסטים או לא, אני מניח שכל עוד זה יוניט טסט שהוא פשוט ולא דורש שום דבר חיצוני, אז אין שום בעיה לרצת טסטים, אבל למד שלא קראתי על זה. אבל כן, אם אתה רוצה לשים עוד איזשהו גייטקיפר לפני זה, אז אתה צריך לעשות את זה בעצמך. אבל ככה זה גם ברייס, כלומר, גם ברייס יש יוניט טסט. לא, סליחה, האמת היא שברייס הם לא מריצים את היוניט טסט לך, כלומר, אתה אחראי להריץ את היוניט טסט בעצמך, ואם אתה עושה פוש לירוק, זה אומר שמבחינתך הכל ירוק, ואתה מוכן שזה ילך לפרודקשן. הם לא יריצו את הטסטים בשבילך. אז אני מניח שלמען האמת, ככה זה גם בג'אבה. כלומר, הם לא יריצו טסטים בשבילך, הם פשוט יעשו בילד ל-WAR שאתה צריך, ויעשו לו דיפלוימנט. זהו, זה מגניב. כאילו, אני אומר, מי שרוצה מחר הבוקר ללכת לעבוד על ג'אבה, והוא מתחיל בקטן, כן, הוא לא מתחיל מסרוויס של שהוא צריך, אתה יודע, לקרוא את הכיס, כי הרוקו הם לא זולים. אז אם מישהו מתחיל בקטן, אז זה סרוויס מאוד מאוד נחמד. מה גם
של... יש את אמזון בינסטוק, נכון? דומה קצת.
כן, גם אמזון בינסטוק בסגנון דומה. אני חושב שאחד הדברים היפים בהרוקו זה הפלאגינים שיש לו. כלומר, אם באמזון אתה באמת יכול לעשות את הכל, ואתה יכול להתקין מה שאתה רוצה וכל, בהרוקו אתה לא יכול לעשות את הכל, אבל יש לך הרבה מאוד דברים עם נוחות מאוד, מאוד, מאוד קלה. כאילו, לעשות פלאגין לאימייל זה מאוד קל, ולעשות פלאגין לוידאו רנדרינג או לדאטאבייסים מסוגים שונים, וכל זה מאוד פשוט. רק צריך לכתוב קומנד ליין אחד פשוט, כותב הרוקו, add service, וזהו, וזה שלך. אז זה רמה שונה לחלוטין של פשטות. דרך אגב, גם גוגל אפ אנג'ן העלו לא מזמן את המחירים שלהם, והם גם הודיעו על זה שהם יצאו מגרסת פריוויו, אז גם עוד סיבה להסתכל על אופציות אחרות. הרוקו הרבה 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 יותר יקר עדיין מגוגל אפ אנג'ן, ללא יכולת השוואה. הרוקו הרבה יותר יקר, אבל אם אתם עושים משהו קטן, זה בהחלט שווה. זאת אומרת, יש גרסת חינם שאפשר להריץ שם. אני כל חיי הייתי מריץ שם גרסאות חינמיות, וזה עובד יפה מאוד.
רן, ובהשוואה לגרסת רייל שלהם, יש מספיק פלאגינים, וזה מתקדם כמו הפלטפורמת רייל?
אתה אומר בג'אבה יחסית לרייל? אני לא יודע, לא בדקתי איזה פלאגינים יש להם. אני חושב שהרבה מאוד מהפלאגינים הם יודעים לעבוד גם וגם. כלומר, בהרבה מאוד מקרים זה איזשהו התממשקות לסרוויס חיצוני, כמו נגיד CouchDB או SMSified, שזה שירות לשליחת SMSים, או כל דברים כאלה, אז כל מה שנדרש זה רק שיהיה לך את ה-API נכון בג'אבה. זאת אומרת, להוסיף תלות בספריות האלה, וברוב המקרים הספריות האלה קיימות, אבל לא ראיתי אם יש באמת דברים שקיימים קיימים ברייס ולא קיימים שם בג'אבה.
אוקיי.
טוב, זהו, אני רואה שהאייטם הבא הוא גם שלי, אבל בסוף יש עוד אחד של איתי. אז אני עושה הרבה פיתוחים בזמן האחרון ב-iOS, באייפון, ובגרסה החדשה ביותר, שעדיין בבטא, יש משהו מאוד מגניב שנקרא סטוריבורד. וחשבתי לספר על זה. אז סטוריבורד זה בעצם יכולת לעצב את ה... נקרא לזה, זה כמו סייטמפ. אם לאתר אינטרנט יש סייטמפ שאתם יכולים לעצב בצורה ויזואלית את המעברים בין העמודים, אז סטוריבורד עושה את זה בשביל אייפון. כלומר, מציירים את המסכים וגם מגדירים את המעברים ביניהם. כלומר, מה קורה אם לוחצים, אם אתם בסך הכל רוצים לעבור, בלחיצת כפתור לעבור ממסך אחד למסך אחר, או להגדיר את התנהגויות בסגנון הזה, אפשר לעשות את זה בצורה ויזואלית ומאוד מאוד נחמדה. ואפליקציה שיש לה, נקרא לזה UI אינטנסיבי, זה יכול מאוד לעזור לראות את הכל במכה ולהבין מה, איך עובד הפלואו של המשתמש. מי שאי פעם כתב קוד ל-iOS, הוא ידע שזה, מה שאפל עד עכשיו סיפקו, זה היה מאוד מאוד עני. כלומר, היה הרבה הרבה מאוד קוד לא חיוני, שהייתם, זאת אומרת חיוני, כן, אבל לא למראית עין, לא הכרחי, שהייתם צריכים לכתוב כדי לעבור ממסך אחד למסך אחר, וזה פשוט היה קוד שחוזר על עצמו והוא היה די זוועתי. וזה לא מפתיע שכתבו ספריות שבונות מעל זה כדי לעשות את זה יותר נעים, אבל זו פעם השונה שאני רואה גם ממשק ויזואלי שנותן לעשות את זה, ויש בזה משהו נחמד. עם כל זה שאני הרבה פעמים סולד ממשקים ויזואליים, אני חושב שבמקרה הזה זה דווקא זה מוצדק, כי זה בא לנתח או להמחיש התנהגות של משתמש, או כלומר איך האפליקציה תתנהג למשתמשים, וזה מאוד נוח לדעתי. זהו, אז החדשות הטובות זה שיהיה סטוריבורד ב-iOS 5, החדשות הרעות זה שהם לא יתמכו אחורה. כלומר, אם כותבים אפליקציה שמשתמשת בפיצ'ר הזה, אפשר לעשות לדיפלוימנט רק ל-iOS 5 ולא ל-iOS 4.
זאת אומרת, זה
איזשהו
runtime
ולא
קופיילר.
כן, זה גם IDE וזה גם runtime. קצת מפתיע, כי אני לא יודע, אני האמת הופתעתי כשגיליתי את זה, כי אני חשבתי שזה אוקיי, מגניב, יש להם UI חדש, עכשיו שקמפלו את זה למה שהם רוצים, מה אכפת לי? מסתבר שזה דורש גם תמיכה ברנטיים, לפחות נכון להיום. זהו, איתי?
אז כן, אז כמו שאתה גילית איזושהי יכולת חדשה מבוססת ספרייה ורנטיים ב-iOS, אז אני גיליתי ספרייה חדשה שמשלימה את JUnit. זה נקרא The Truth Library, ונמצאת ב-GitHub. זה יכול לראות אולי כאילו שזה משהו ניסיוני, אבל זה כבר מאוד יציב, וכבר יש כמה פרויקטים שמשתמשים בזה בפרודקשן. ומה שזה עושה זה נותן מין API אחר לחלק שלטעמי ב-JUnit הוא היה החלק הכי פחות מוצלח, זה ה-API של לעשות assertions. אז ב-JUnit רגיל זה, יש assert equal או assert not equal, מקבל שניים או שלושה פרמטרים, שזה שני ערכים שמשווים ועוד סטרינג אופציונלי בשביל הודעת שגיאה, ופחות או יותר זהו. ומה שהספרייה הזאת, Truth Library, עושה, היא נותנת מין fluent interface כזה, שדרכו היא נוצרת מין שפה של ביטויי assertions שהיא הרבה יותר קריאה. הדוגמה, אנחנו כמובן נשים לינק לזה, אבל הדוגמה שהם נותנים שם בדוקומנטציה זה, אתה יכול לכתוב משפט כמו assert נקודה that איזשהו ביטוי, ואז נקודה contains איזשהו ביטוי, ואז אפשר גם לשרשר לזה end ו-contains איזה משהו אחר. אז אפשר כזה עם ה-fluent interface שהם בנו, שזה יוצא בסוף מין domain specific language כזה ל-assertions, אפשר לכתוב ביטויים יותר משמעותיים עם לוגיקה יותר מורכבת ושהם גם נקראים טוב, אז אפשר להבין מה הטסט עושה ולמה הטסט נכשל. מי שאחד המפתחים, כן?
סתם, רציתי, בג'אווה בדרך כלל אתה אני לפחות, אני מתעצבן מזה שאני צריך לעשות המרות של מערך לליסט, לסט או לזה, אז הספרייה הזאת יודעת לטפל בזה בצורה חכמה?
אני עוד לא השתמשתי ביכולות שלהם להשוות מערכים, בסטרינגים עבדתי עם זה וזה מאוד נחמד, כי אתה יכול לגבי סטרינג נגיד להגיד contains ולא רק equals, או להתחיל להפעיל index off על הסטרינג, שזה מה שהייתי עושה ב-JUnit רגיל. אז יש סטרינג נגיד contains ועוד כל מיני מתודות כאלה. אני לא בטוח לגבי list, אבל מה שבטוח זה שאתה יכול להרחיב את זה ולייצר, הם קוראים לזה test verb, לייצר test verb גם לאובייקטים אחרים. ואז כן לעשות את זה. אם אין להם ליסט עכשיו, אני משער שבקרוב כן יהיה. אחד המפתחים העיקריים של זה, זה דיוויד סאף, שהוא יחד עם קנט בק מתחזקים את ג'יוניט כבר כמה שנים, וגם לפי הפקאג' שניים שיש לזה, אני משער שבסופו של דבר הכוונה היא להכניס את זה לתוך ה-JUnit library, כלומר זה נמצא ב-org.JUnit contrib או משהו כזה, ככה שבסופו של דבר נראה שזה יאוחד עם ה-JUnit packages.
איתי, זה מיועד רק לטסטים או שזה גם מתאים לפרודקשן?
אתה אומר, מה, לשים מין pre-condition כזה כדי להיקשל מהר כשאתה מגיע לזה מתודה?
כן.
אני לא חושב שזה יעבוד, כי בסופו של דבר זה זורק assertion error. הוא לא בנוי על reflection, זה לא ה-JUnit engine שמריץ את הטסט מתוד, זה רק הספרייה לביטויים שבודקים שוויון או תנאים כאלה. אז זה יעבוד בכל מקום, גם אם זה לא רץ כחלק מטסט.
לא, אבל אני חושב בראן שבראנטיים אתה רוצה, כמו מה שעושים בספרינג, שיזרוק לך illegal argument exception או משהו בסגנון הזה, שלא יעשה assert אמיתי.
כן, יש שם גם לא רק assertion, יש שם סיום ועוד איזה כמה, ראיתי שם עוד כמה ביטויים כאלה. יכול שזה גם מתאים לבדיקות כאלה, שאלה שלי יותר על הפרפורמנס. זה לא, כי בדרך כלל ספריות כאלה מייצרות כל מיני פרוקסיז, לא יודע בדיוק ככה מימוש שם, לא הסתכלתי, אבל
על פניו זה לא נראה, כאילו זה עושה דברים מוזרים.
כן, זה לא איזה mock library שזה מייצר כל מיני, בסופו דבר זה בודק בסך הכל תנאים על איזשהו ארגומנט. אני לא חושב שזה פרפורמנס היט גדול, חוץ מזה שבאמת יש פה עוד איזושהי בדיקה שצריכה להתבצע. אני חושב שזה יכול לרוץ בפרודקשן בלי להכניס יותר מדי צרות.
טוב, מגניב, ונראה טוב. קוראים לזה טרוס, ספריית האמת.
טוב מאוד, זה מחר בפרודקשן.
מגניב.
כן, והטאגליין שלהם, We've made failure strategy.
טוב, יופי, אחלה.
נראה מאוד יפה.
יש עוד אייטמים? אוקיי.
טוב, ניפרד כידידים.
ניפרד כידידים. טוב, יאללה. תודה רבה לכולם. לילה טוב.
ביי.
Final class is brought to you by A.J. Smith, Aaron Harrell, Erez Mazur, Gilly Nakum, Itai Maman, Yuri Lavi, Yonatan Maman, Ari Lahav and Rand Tavery.